מתנה לרבנית
בפריז.
חופש, שבוע הבא, זה אמור להיות שיעור אחרון, או יכול שזה יהיה שיעור אחרון?
לא. רגע.
בגלל הדמוקרטיה, בנות. לא, השבוע הבא הדמוקרטיה היא בימי שני, ואנחנו מקדישים יום בשבוע לדמוקרטיה. אז בשבת אני אבוא. אז בכל מקרה יהיה שיעור באתר לתשעה באב, כי בעזרת השם בשערי חסד יהיה, אלא אם כן הדמוקרטיה תזלוג לירושלים ביום שלישי הבא. ירושלים היה משהו? לא. מחר יש בתל אביב יום השיבוש. לא ראיתי היום בירושלים כלום, אבל ירושלים גם ההפגנות שלהם ישנות כאלה, בכל בסדר. ביום הגיבוש. ושידור חי מהלילה לא לומדים תורה ברחובות, שזה יהיה פאנל בליל תשעה באב עצמו, עד שאני אתעלף. זה יהיה עם מורן זר, שהיא יזמית מצעד השפחות. תסתכלי, הלילה לא לומדים תורה, ויש שם, ועם ליאת רגב, ועם אופרה לקס, ועם כל מיני אנשים. אנחנו נשב ונתגבש. וימי, אני מתחילה עם המילים של המהר"ל, איזה יפה. יפות התלמידות שלי, איזה יפות, חמסה עליכם. מהר"ל, וימי תמוז ואב הם בקצה החמימות. אין ימים חמים יותר מימי תמוז ואב. ומהר"ל אומר, כשאתם רואים את הזמן מגיע לקצה, קצה, קצה, קצה החמימות, השרב יישבר, שזה אותם אותיות שרב ושבר, ויבוא מבשר, זה יהפוך לבשר. יש לנו שרב, שבר, בשר. משהו חייב להישבר, כשהכל כל כך מקצין בשנאה, בהפגנות, בתחושות, בטמפרטורה. משהו יישבר, משהו יבשר בעזרת השם. הכל יתהפך לטובה, איך כתוב על תשעה באב? צום החמישי, ברוכות הבאות, יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז אנחנו אומרות ערב טוב לקלת הבת מצווה. איזה דור מאמן זה, שבנות לבת מצווה שלהן לא רוצות ללכת לסרט, לא רוצות ללכת לטרק, רוצות לבוא לשיעור. אין דברים כאלה. מזל טוב, איך קוראים לך? טליה! טליה, בעזרת השם תגדלי בתורה, במצוות, מלא חברות, מלא עוקבות בטיקטוק. מה אני אעשה? מה אני אעשה? צריכה להתאים את עצמי. אין לה טיקטוק, יופי. מלא עוקבות באימייל. אנחנו בשבוע, וואו. אנחנו בשבוע שקוראים לו משנכנס אב ממעטים בשמחה. וזה צובט בלב, וזה הדבר הכי קשה בעולם. אבל תמיד תזכרי שכשאני אומרת לך משנכנס אדר מרבין בשמחה, את בוכה, אני לא יכולה, אני אסברה. וכשאני אומרת לך, את צריכה להיות עצובה באב, אני לא יכולה, אני אהיה עצובה. זה נורא נורא קשה ללכת ולהתמעט. היום נדבר על ההתחסרות האיטית הזאת. על ההתמעטות האיטית הזאת. והרב סולובייצ'יק, הרב דוב, יוסף דוב הלוי, סולובייצ'יק, מבדיל בין אבלות חדשה, לא עלינו, לבין אבלות ישנה. אבלות חדשה, את כל הזמן יוצאת יותר ויותר מהאבלות. 3 ימים לבכי, 7 ימים, 7, 30 יום, שנה, נגמר, נגמר. אבלות ישנה היסטורית היא בדיוק הפוך. הימים הולכים וצרים, ימי בין המיצרים. אז זה 17 בתמוז, אחר כך ראש חודש אב, שזה תשעת הימים, אחר כך שבוע שחל בו תשעה באב, אחר כך תשעה באב עצמו, שהוא הצמצום של הצמצום, שהצמצום של המילה צמצום זה צום. למה אנחנו הולכים ומתמעטים? איזה מין יהדות זאת? יהדות זה כל הזמן לצאת מחושך לאור. למה אנחנו יוצאים מאור לחושך ועוד חושך ועוד חושך? כשזו אבלות ישנה. שנגלה את האור עלי זה יפה מאוד. שתקי, נכון. והרב סולובייצ'יק אומר, ממי, נשמה, כשאת מתגרשת, כשהזוגיות שלך נחרבת, גם לפני חתונה, אם לא תביטי לאחור ותביני למה הבית הזה נהרס, לא תוכלי ללכת קדימה אפילו צעד אחד. זאת הסיבה שהמנהג המהמם הוא, כשנפרדים מהכותל המערבי, הולכים לאחור. מה זה ההליכה הזאת? אני תמיד הייתי מסתכלת כילדה, מחכה שהיא תתקל, שהיא תיפול, אבל יש כאלה מומחיות קוטן שיודעות לעשות את הרוורס הזה, קוראים לזה באנגלית, וזאת אחת המילים היחידות שאין בעברית, come back. Come back זה הליכה, backwards, אבל זה יעשה לך קאמבק כאישה מחודשת. ואם לא תפסעי לאחור, הרי הפסיעות האלה לאחור מול הכותל, הן בעצם התקדמות. את בונה את הבית האחר שלך. גדול יהיה בית זה האחרון מן הראשון. אב מגיע, ואנחנו היום בדדי אישו, בתסביכי אב. היום נלמד מה זה אבא. מה זה שכשאת ממעטת את עצמך, אבא נכנס, נכנס אב, מתי כשממעטים בשמחה, מה איתך אבא, איך אתה מרגיש? בואו נראה מה זה בכלל אבא. אין שום דת בעולם שקוראת לאלוהים שלה אבא. אבא בדתות אחרות זו דמות מתווכת, father, שהוא מתווך בין האלוהים לבין האנשים, הוא כומר מוודא, הוא מקשיב לך, הוא עושה דרשות. רק ביהדות את תגידי ברכנו אבינו כולנו כאחד, או כמו שכתוב בתורה, כי הוא אביך, קניך, הוא עשך ויכונניך, או כשהשם זועף עלינו בנביא ואומר אם אב אני איה כבודי. אבא בא, ואין שום דבר שמכתיב לבת ולאישה את הזוגיות שהיא תבחר, או את הזוגיות שהיא תימנע ממנה בכל מחיר, כמו אבא. אבא זה הזוגיות העתידית שלך. הפסיכולוגיה תסביר את זה מאוד יפה. אמא זה הדבר שאת הכי מחוברת אליו פיזית, כשאת נולדת מהרחם של היונקת. אבא זה ההכרה הראשונה שיש לך מחוץ. אם נאמר את זה בשפה של פרויד, מאמא את מקבלת יכולת לאהוב. מאבא את מקבלת את האמונה שאת מישהי שראויה להאהב. האם אני ראויה שיואבו אותי? אמא אוהבת אותך, את מקבלת ממנה יכולת לאהוב, לרחם מישהו אחר, להניק. אבא זה החוץ, זה השותף השלישי שמגיע קצת מאוחר יותר, ההכרה שיש לבת מבחוץ. האם אני ראויה להאהב אבא? וזאת שאלה כל כך כואבת אצל כל כך הרבה בנות. מפני שזה רק ממנו, והיום נפגוש את האיש המשגע שהפטירה שלו היא הערב ואת מדליקה לו נר, קוראים לו רשי, רבי שלמה יצחקי, והפירושים שלו זה הדבר הכי יפה, עלי אדמות, והוא מתחיל את הפירוש שלו עם אבא שלו, שחזל אומרים לנו שהוא היה לא תלמיד חכם, אבל הוא רצה לחלוק לו כבוד כדי שהוא עצמו יוכל להרגיש ילד ראוי להאהב, אז הוא יגדיל את אבא שלו. אז הוא מתחיל את הפירוש שלו, אמר רבי יצחק, למה פתח בבראשית? שימו לב, זו שאלה מאוד מאוד פשוטה. הוא בא לאבא שלו, אמר לו, אבא תשאל משהו על חומש בראשית, ואבא שלו איש לא מלומד, והוא שואל, למה התחילו את התורה בבראשית? ורשי, בכל הכבוד שאפשר לחלוק לאב, יכתוב את השאלה הזאת, רשי. אנחנו בפרשת דברים, פירוש משגע, משה רבנו מספר בספר דברים, איך עם ישראל אומר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים למות במדבר, רשי, תראו איזה פסיכולוג, בשנאת השם אותנו, והם היו שונאים אותו, כי ארמית, אני אתרגם, מה דה בליבך על רחמנך? בליבה דה רחמנך עלך, מה שתחשבי על אהובך, זה מה שאהובך יחשוב עלייך. לפי רשי, האם השם שנה את ילדיו? כן. מפני שתגובת המראה הזו היא מה שאת מרגישה, אני לא ראויה לאהבה, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ושמישהו באמת יאהב אותי וזה בטח יהיה סתם וניצול והוא יעזוב אותי. אז ככה המציאות שלך תראה. יאמר, אבי הפרשנים, רשי, ואנחנו נחזור אליו בעזרת השם. ולרבי נחמן, יש מעשה כל כך נוגע ללב, מעשה מרב ובן יחיד. ולרב הזה יש בן, והוא בן עלייה, הוא מאוד מאוד חכם, הוא יושב בעלייה ולומד, והבן הזה בא לאבא ואומר לו, אבא, אני מרגיש לא מספיק, אני לא טוב לי, אני רוצה לנסוע לצדיק, ואבא שלו אומר לו, תעזוב, מי צריך את השטויות האלה, מי צריך את הצדיק, אתה... וקוראים לילד הזה, כך רבי נחמן מסביר, הוא המאור הקטן. המאור הקטן זה הירח. כל הזמן מקבל אור מאחרים. למה יצאת לי כזה מעריצן? למה אתה לא מנהיג? למה אתה לא המאור הגדול? וככה הבן מנסה לנסוע לצדיק, והאבא מנסה איכשהו להתחבר אליו, ובסוף הבן מת. ובעצם רבי נחמן לא מדבר פה על רצון להיפגש עם צדיק שמתפקשש. רצון להיפגש עם אבא שמתפקשש. אבא, אני המאור הקטן, אני רוצה כמו הירח בדיוק, כמו הירח, אין לי אור שלי שייך. אני רוצה לזרוח מול פניך, כשאתה אומר לי, ילד, אתה שווה, אני לא אלך לנסוע רחוק לקבל הערכה, לקבל מישהו, לקבל מה שרבי נחמן אומר, את ראויה להאהב, את כזאת שווה, וכשאין לך את זה מאבא שלך, מי רוצה רב ובן יחיד? אבא, אל תהיה רב, אני רוצה אב. מעשה מאב ובן יחיד, תבוא כבר. תהיה אבא, תסתכל עליי בעיניים טובות. בנות בראש חודש אב, כולנו המאור, הקטן, הממועט. כולנו הירח בתחילת חודש, שמביט לכיוונו של אב ושואל אותו, אני ראויה בכלל לבית? אני ראויה לאיש שיואב אותי? אני ראויה לאימהות? האם אני שווה משהו, ריבונו של עולם? תן לי את הבשורה הזאת כבר. והרבי מלובביץ' יאמר, ולחודש הזה קוראים חודש מנחם אב. והרבי יסביר כל כך יפה שמנחם זה אמא, ואב זה אבא. ואבא ואמא נאספים בראש חודש מחר בערב להגיד לך, בת שלנו, את ראויה לאהבה ענקית. בואו נשמע את המילים המשגעות של הרבי מלובביץ'. מנחם אב, והנחמה היא האמא, כאיש אשר אמו תנחמנו, ואב הוא הרחמים. אמא מנחמת, אבא מרחם. וההבדל בין נחמה אמא, לרחמים, אב, הוא. הנחמה יש לה קשר לחיסרון שעליו מנחמים. היינו שגם אחרי הנחמה ניכר ומורגש הלא טוב שבחיסרון. נחמה היא רק מציאת טעמים שונים בשכל שבהם אפשר לנחם את הזולת. אבל רחמים הם האבא. הם מילוי כל החיסרון והפיכתו לטוב עד שיתבטא לגמרי הצער, ועל זה נאמר מחיי מתים ברחמים רבים. אמא מנחמת, יהיה בסדר, נכון, כואב לך, הוא שבר לך את הלב, מאמי. הנחמה היא תמיד ניחום אבלי. אבל אבא מגיע ואומר, שום דבר, עזבי שילך, הוא לא שווה את הציפורן שלך, בואי, מאמי, יש לי מישהו מהמם להכיר לך. אבא זה ההיפוך של כל הרע לטוב. מחר בערב מנחם אב, ואנחנו יוצאים למלחמה בתשעת הימים, מלחמת תשעת הימים אני קוראת לה, מלחמה על אב, מלחמה על האהבה. בואו נעשה את זה ביחד. אבא שלי לימד אותי רש"י מאז שהייתי כזאת קטנה, ואף פעם לא ידעתי כמה הוא יעזור לי, כמה הוא לימד אותי. הבוקר הייתי בשלווה, יש שם בבית שלווה 300 אמהות גיבורות, גיבורות שנולדו להם ילדים חסרים, ילדים בעלי מוגבלויות, ילדים עם כל מיני מומים. ואמרתי להם שרשי הציל לי את החיים, כי כשהרופא אמר לי שאני הולכת ללדת ילד שיש לו מום כל כך כל כך רציני, מום לבבי, אין לו חדר בלב, אני זוכרת שהרגשתי אמא בעלת מום. אמא שלקחו לה את הכתר וזרקו לה על הרצפה, כי אני לא מסוגלת לעשות את הדבר החייתי הזה שקוראים לו ללדת ילד נורמלי ורגיל. ויום אחד הוא ישב כולו חלוש על הברכיים שלי כשלמדתי תורה, הכנתי את השיעור וראיתי את הרש"י הזה שעשה לי לבכות ממש. ורש"י כותב שם על רבקה שאומרת לילד שלה, יעקב תברח כי עשיו רוצה להרוג אותך כי גנבת לו את הברכות. ומה כתוב בתורה? רבקה אם יעקב ועשיו. רש"י, וזה איני יודע מה בא ללמדנו. אז אל תגיד את זה רש"י. בשביל מה? אל תגיד שאני אף פעם לא יודעת, אני לא אומרת אני לא יודעת. מה זה וזה איני יודע מה בא ללמדנו? התחלתי לבכות מאוד, כי רבקה כל כך אהבה ילדים וכל כך חיכתה לילדים. ואז יש לה ילד אחד מושלם, איש תם, יעקב. והילד הזה, המום הזה, החסר הזה, מי היה צריך את זה? ואז רש"י אומר, ימימה, את קיבלת עכשיו תפקיד רש"י, את קיבלת תפקיד רש"י. לכי ותפרשי את הדבר הזה ללימוד. וזה איני יודעת מה בא ללמדני. אני עומדת עכשיו להפוך אישה חכמה מאוד, מפני שכשאני מתמעטת אני מפנה מקום שלא היה לפני כן, כשהייתי אמא מושלמת, עורכת דין מושלמת, אישה מושלמת, הכל מושלמת. אבא לא נכנס לחיים שלי, לא למדתי באמת תורת חיים. ורש"י אומר לי, כשיש לך משהו קצת כואב, את מקבלת את מתנת הפרשנות המופלאה. זה, הילד הזה, איני יודע מה בא ללמדני, מה הוא בא ללמדני, מה, הייתי נורא מלומדת, ידעתי מלא דברים, למה הייתי צריכה את הניסיון הזה? בשביל מה השם מחסר? הורס את בית המקדש, עושה לנו מומים בחיים, למה זה טוב? השם אומר, כי עכשיו את מום שלמת. עכשיו למדת את השיעור הכי גדול שרשי קורא לו, למד לשונך, לומר, אינני יודע. אימאלה, כמה שפע של דעת מגיע אלייך כשאת חסרה, כשיש לך מום. קראתי לאימהות הבוכיות והמהממות האלה את השיר המדהים של המשורר ארז ביטון. ארז ביטון התעבר והיה בבית חינוך עברים, והוא כותב כל כך יפה, כאשר שיחקנו בכדור סמרטוטים או בעטנו בקופסאות שימורים בחצר הקדמית סמוך לשער היציאה, שמענו מדי פעם צחוק כבוש של ילדים מעבר לשער של בית חינוך עברים. ידענו שילדים מהשכונה מציצים בנו מבעד לסורגי השערים. הרגשנו מופקרים לראייתם השותקת של ילדים שלא הציעו לשחק איתנו מעולם. מה עושה האיש החכם הזה, המשורר ארז ביטון, שאני כל כך אוהבת אותו, גם אותי? מה הוא עושה? זה בן אדם ענק. מה הוא עושה? הוא עושה דבר משגע. הוא אומר להם, אתם מסכנים. אתם בעלי מום. אתם לא יכולים להתגבר על הראייה השיפוטית שלכם, המופקרת הזו, שלועגת לנו. אנחנו שומעים אתכם. אנחנו רואים אתכם, החיסרון הזה הוא בעצם בכם. ימימה, יאללה, מה זה משנה כל זה? זה לא משנה את זה שאיך אמרה לי איזה מישהי הבוקר, ימימה, אין איתו שום תקשורת, כלום, כלום, הוא לא מסתכל, הוא לא מביט, הוא לא שומע, הוא לא אוכל רגיל, מה יש לי לעשות עם ילד כזה? מה זה משנה כל הדיבורים האלה שאת אומרת על פרשנות לחיים? ואז אמרתי לה את הגמרא שנשמעת, נורא, נורא, נורא אכזרית. אני אצטט אותה. אני רוצה לקרוא לכם אותה. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את הבהקנים. בהקנים זה אנשים שיש להם כתמים לבנים כאלה על האור. יש דוגמנית אחת כזאת אפילו היום. הרואה את הבהקנים, את הקושי, את הלבקן, את הכיפח. זה מישהו שיש לו איזשהו גידול משונה, את הננס, את הדרקינוס, שזה מישהו עם כל מיני יבלות, אומר ברוך משנה הבריאות. אז את צריכה לעמוד כשאת רואה מישהו עם חיסרון גדול ולהגיד ברוך משנה הבריאות. ואז הרב אנגלמן מספר שפעם אחת הוא היה אצל איזה בעל מקצוע, וכל שנייה אשתו קוראת לו, כל שנייה, בוא רגע, והוא מתיישב שוב לעבוד, בוא שנייה, אומר לו, תגיד, מאיפה יש לך כזאת סבלנות? הוא אומר לו, פעם הייתי בן אדם מאוד 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 עצבני, אתה רואה את הילד הזה? הוא מראה לו בצד ילד, כולו מוגבלות, כולו משונה. הוא אומר, הוא שינה אותי. ובכל בוקר אני מברך עליו, ברוך משנה הבריות. האנשים האלה, כמו כל חיסרון שיש לך בעולם, חיסרון של בית מקדש, חיסרון באהבה, חיסרון בשמחה, הופכים אותך לכזאת ענווה, לכזאת תלמידה של החיים, ברוך משנה הבריות, תשעת הימים המסכנים האלה, החסרים האלה, הבעלי מום האלה, למה אני צריכה להסתכל בהם עין בעין? למה אני צריכה לחוות אותם, לא לקנות בסיילים, לא לשמוע מוזיקה? אם אני איך זה קשה, נורא קשה לי, נורא קשה לי, כל החיים אני עובדת על שמחה, כל החיים, ותהיה שמחה, ותקני לך, ותשמיע לך מוזיקה, ותרקדי, ופתאום הדבר הנורא הזה למה ימימה, שתשתני, ברוך משנה הבריות, שתלמדי את האומנות המדהימה שקוראים לה פרשנות של החיים. בנות הערב, נפטר הפרשן הכי גדול, ספר המקרא הראשון שהודפס אי פעם בעולם, הודפס רק עם פירוש רש"י, זה היה הפירוש הראשון אי פעם לתורה, עוד לפני שהגעתי, ורש"י הערב הזה, כשאת מדליקה לו נר, את אומרת, תתפלל עליי בשמיים שתהיה לי יכולת הניקוד שלך. לרשי יש ניקוד אחר למילים שמשנה את כל המשמעות כולה. יש לזה מלא דוגמאות במגילת איכה, ככה למשל פסוק מדכא, זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, הוא יהפוך את זה לזוכרה לירושלים ימי עוניה, הוא יהפוך את זה לתפילה בשינוי ניקוד אחד קטן, הוא ימציא את המילה ניקוד מחדש. אני אסביר את זה לפי תורה יפה יפייה של רבי נחמן מברסלב, תורה לא תזכרי, תורה למד א', ככה אני זוכרת. וככה הוא יכתוב, כי כל דבר יש לו אותיות, כל דבר עשוי מאותיות, אך שהאותיות בעצמם הם כגולם, ואין להם שום ציור בלי נקודות, ולפי הכיסופים וההשתוקקות של האדם, כך מצטייר. מאירים האותיות על ידי הנקודות שהן בחינת נפש שמקבלים על ידי הכיסופים. דהיינו, שאם הוא נחשף לדבר טוב, נעשה מהכיסופים נפש קדושה ונעשות נקודות הכסף כלי לקבל טוב. אני אסביר. תורי זהב נעשה לך, כך כתוב בשיר השירים, עם נקודות הכסף. מה זה? אני אתן לך שרשרת מזהב ויהיו עליה נקודות מכסף. מה הכוונה? הרי תמיד על זהב יש חומר יותר יקר, יעלומים, אזמרגדים, אבנים יקרות. מה שישים לך את השרשרת על הצוואר יהיה הכיסופים שלך. כמו שתיחשפי בבוקר, כמו שתנקדי את החיים שלך בנקודות של כיסופים, כמו ששר כל כך יפה אדירן, תנקדי את החיים בכיסופים וברצונות, תכניסי ניקוד נכון לחיים, תפרשי את החיים לטובה. בנות, זה ימי חיסרון. אנחנו הולכות ומתחסרות, ולרבי נחמן יש כזאת תורה יפהפייה, והוא כותב בתורה הזאת, ותחסרהו מעט מאלוקים, כי ידוע שכל מה שחסר לאדם, ברוחני ובגשמי, החיסרון הוא בשכינה, שהוא בחינת אלוקים. אלוקים זה שם של צמצום, שם של דין. וזהו ותחסרהו מאלוקים, מה הכוונה? כל חיסרון שיש לך, בזוגיות, בשמחה, בבריאות, בפרנסה, זה חיסרון שיש גם לו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חסר? עוד מעט נבין את זה. וכשידע זאת שהחיסרון הוא למעלה ולמטה, יהיה לו צער גדול ועצבות, ולא יוכל לעבוד את השם יתברך בשמחה. לכן צריך לענות לעצמו, מה אני ומה חיי, כי המלך בעצמו מספר לי החיסרון שלו, וכי יש כבוד גדול מזה, מתוך כך בא לשמחה גדולה. אני אסביר, הדבר הכי מדכא, כשמנסים לנחם אותך, ואומרים לך, מאמי, זה מהשם. למה זה מנחם? אני מעדיפה שזה יהיה השכנה הרשעית, מאשר השם, הוא מתרשע אליי, אין יותר מדכא מזה, זה מהשם, תתעוררי, תתאוששי. לא רוצה, זה אומר שגם השם נגדי בעולם, זה לא מנחם הדיבור הזה בכלל. מה אומר רבי נחמן? כל חיסרון שיש לך, השם אומר, ממי, אני צובט אותך קצת כדי שתביני שאני חסר. איך הוא חסר? איך יכול להיות שהשם חסר? הפרשן השני שנפטר בחודש אב, קוראים לו הארי הקדוש. והארי הקדוש כתב את רעיון הצמצום, שכדי לברוא עולם, כמו אישה בהיריון שמצטמצמת כדי לאכלס מישהו, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. אני אקרא לכם את המילים של הרב דן האוזר המדהים. שם אלוקים הוא השם שהשם ברא בו את עולמו במידת הדין. והקדוש ברוך הוא צמצם עצמו וכביכול חיסר עצמו כדי לפנות מקום בעולם. והקדוש ברוך הוא אומר, אני חיסרתי את עצמי כדי לפנות לך מקום. תתפללי גם על החיסרון שלי, כי בגלל שזזתי כדי שאת תיוולדי, לפעמים אנשים בכלל רואים אותי בעולם. אני עשיתי אתכם, אני אבא שלך, את כל הזמן אומרת לי, בוא תיכנס, בוא תיכנס. את צריכה קצת להכניס אותי, קצת להתמעט משנכנס אב ממעטים בשמחה, כדי שאני אוכל להיות כאן. מה הכוונה שהשם מספר לך חסרונו? בנות, מחר בערב הפטירה של אהרון הכהן, ואת מדליקה לו נר, ערב ראש חודש אב. ואהרון הכהן היה זה שמקשיב לסיפורי דברים של נשים. ורבי נחמן אומר, מסיפורי דברים של נשים אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת כעת. שכינה זה איזשהו חלק של הקדוש ברוך הוא שנוסע ממנו אלינו ובחזרה. אנחנו נספר מלא סיפורים בשיעור לתשעה באב על כל מיני נשים שהנביא ירמיהו מתאר אותן. אבל יש לי חדשים, ריבונו של עולם. אני רוצה לספר לך סיפורי דברים של נשים. ומעשה באם צעירה שהייתה מיילדת, וכל אותו הלילה הייתה מרגיעה יולדות בחבליהם, מבשרת להן שהבוקר יבוא, נותנת תינוק חדש בחיקן, עוברת ממשמרת שנייה לשלישית, ועוד צעקה של יולדת ושקט ובכי של תינוק, ובשקט היא תצא לסוף המשמרת ותשאיר אותן דומעות ושמחות, אולי אפילו לא יזכרו את שמה, והיא עייפה כל כך בדרך הביתה, והכביש ישר ישר, רק עוד קצת, היא תאמר לעצמה מילים של מיילדת, תלחצי על הדבשה ותרפי, תנשמי, אל תלחצי עכשיו, הנה את מגיעה אל התינוקות שלך בבית, בצפת, הנה הם מגיעים אלייך, ישורת אחרונה, אל תרדמי עכשיו. ועכשיו דנה בן שושן, היא מיילדת שקטה, עוברת בשמיים ממשמרת למשמרת, וכך כתוב במדרש למגילת איכה. שלוש משמרות שואג הקדוש ברוך הוא בכל לילה, שנאמר השם ממרום ישאג, כארי שאוג ישאג על נבהו. שלוש משמרות, השם במרום ישאג, כארי שאוג ישאג על נבהו. וכך אומר המדרש, אני אסביר אותו. משמרת ראשונה חמור נוער, משמרת שנייה כלבים צועקים, משמרת שלישית תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה. על הכביש ליד אחברה, אתם מכירות את זה אולי, בדרך לצפת, היא חוזרת אחרי שעות של משמרת, דנה בן שושן, ונרדמת על ההגה מעייפות, ולא חוזרת לילדים שלה. אולי נער שם חמור, אולי נבח שם כלב, אבל האישה הזאת לא תניק יותר, הייתה בהיריון, והיא לא תספר יותר לעולם באשמורת הבוקר לבעלה עד כמה היא התגעגעה אליו. אנחנו כאן כדי לספר סיפורי דברים של נשים, ריבונו של עולם, ואני רוצה להגיד משהו. מיילדות הן תמיד עוסקות בתפקיד הירואי ומדהים, אבל המיילדות בבית החולים פוריה מחזיקות בידיים את הסכסוך המדמם של הארץ הזאת, כי הם יחזיקו בידיהן תינוקות יהודים ותינוקות ערביים, הם יחזיקו תינוקות של קיבוצניקיות ותינוקות של בעלות תשובה מצפת, הם יחזיקו בידיהן תינוקות של גרעינים תורניים, את כולם באהבה אינסופית. המיילדות בבית החולים פוריה יותר מאשר בכל בית חולים אחר מחזיקות בידיהן את ילדי העתיד של הארץ הזאת. אנחנו רוצות להצדיע לך, דנה בן שושן, ולכל מי שעובדות ועובדים במשמרות האלה, כשאין, בגלל שזה בית חולים פריפריאלי, אין הסעות הביתה. בעין כרם, בהדסה, בשערי צדק, מסיעים את הצוות הביתה באמבולנסים, אישה לא צריכה לנהוג לבד אחרי 26 שעות משמרת, באשמורת השלישית. ואני יודעת שרק לידה הקדוש ברוך הוא יושב בתשעה באב. איך תמיד אומרים לך, לידה זה ליד השם? אז גם המיילדות הם ליד השם, וקדוש ברוך הוא יבכה יחד איתה, על כולנו, על כל תינוקות הארץ הזאת, על כל מחלוקות הארץ הזאת ושריפותיה האיומות. אני רוצה שנעבור לאהרון הכהן, אני רוצה שנלמד מה קורה מחר בערב. הערב את מדליקה נר לרשי, רבי שלמה יצחקי. מבקשת בחיים שלך תפקיד רשי, תפקיד של פרשנית שיודעת להגיד ככה ויודעת להגיד גם ככה. אני תמיד אומרת לכם שכשהייתי מבחינת לאבא שלי, המאמם שלימד אותי רשי, אבא, אני לא יודעת מה אני עושה, הילד חולה וזה, כשהוא נפטר, כמה בחיינתי לו. ואבא אמר לי, ג'מי, ג'מימה, ג'מי, זה היה אבי, רוב הסיכויים שיש אלוהים. כך הוא היה אומר לי, איך, למה, אתה דוס, תגיד לי, יש אלוקים, איפה האמונה שלך? אבא אמר לי, אני לא אתן לך עכשיו את אלוקים במצב הזה, לא ממי, את תבחרי להמציא אותו. להמציא אותו to make him present. את עכשיו תמציא אותו יש מאין. ואז כשתמצאי אותו בחושך הזה, הוא יהיה שלך, הוא לא יהיה כי אבא נתן לך אותו. לכי, זאת מנהרה חשוכה, אני מסתכל כאן מרחוק, זאת עבודה שלך. אולי יש אלוקים, אולי לא. תבחרי. אבא נתן לי יכולת פרשנות, לפרש אותי לטובה, את המוות של הילד הזה לטובה, את החיים שלי לטובה, אבל הכי חשוב, באמת באמת, שמאבא קיבלתי יכולת לפרש את התלמידות שלי, תמיד לטובה, תמיד. ואני יודעת שהגברים סובלים מזה כי תמיד היא צודקת, ולא משנה מה היא עשתה, אבל צריך שגם אי צדק כזה יתרחש, קוראים לזה אפליה, מתקנה. ואני פה בשביל זה. אהרון הכהן, אני רוצה לקרוא את המילים השורפות של חז"ל המקובלים על הלילה שעומד להתרחש מחר. אני קוראת לכם רגע. רגע אחד. תהיו איתי, זה מסובך, זה של מקובלים, זה של הארי הקדוש, הפטירה שלו מתרחשת בהי באב. ובראש חודש אב, שזה מחר, נפטר אהרון הכהן. ונשרף היכל האהבה. והבכייה על אהרון היא מפני שכשמת אהרון בטלה אהבה. כי אהרון היה מטיל שלום בין איש לאשתו ובינינו לבין אבינו שבשמיים, ועל זה נאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש. רצה לומר, כשתהיה אהבה כאהבתו של אהרון יבוא בית המקדש. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ועל כל אדם לבכות ביום זה, מחר בערב, על מות אהרון ועל השריפה בהיכל האהבה. ימים, מה הכוונה? ועכשיו ההסבר הוא קבלי, אנחנו נלך ביחד. לקדוש ברוך הוא יש שם, יוד, ואחר כך ה. וו, ואחר כך ה. אסור לי להגות את השם הזה. ומקובלים מנקדים את זה כל פעם לפי הכיסופים בתפילה, פעם חריק, פעם חולם, פעם קובוץ, אם ראיתם פעם סידור של מקובלים. יוד זה האבא, הזכר, אב, היי זו האם, וו זה הבן, היי זו הבת. יש לנו שתי היי ביוד, קי, וו, קי, הראשונה זה אם, השנייה זה בת. יש לנו יוד שזה האבא, וו שזה הבן. ובאלף באב, מחר בערב, נשרפות ומסתלקות שני ההי מהמילה אהבה, ונשאר אב, ראש חודש האב, ומרמז שנשרפה אהבת הנשים בערב הזה. ואימא רחל בוכה לאימא לאה אחותה ואומרת לה, מר לי מאוד לאה, שזה ראשי תיבות של הפסוק, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. היכל האהבה בוער, אמא ובת יושבות בצד, אבא ובן, אב, יושבים רחוק מהן. מה עושים כדי לחבות את היכל האהבה? מים רבים לא יוכלו לחבות, מר לי מאוד, לאה. ובערב ראש חודש אב, צריך לבקש על כל המחלוקות שיש בעם ישראל, ולעורר האהבה הישנה שהייתה בימי אהרון, שלא שנאה ולא קנאה היה בו, ומחכות רחל ולאה שיחבו נשים את האש שאחזה בהיכל האהבה. והמריבה גורם השריפה בהיכל האהבה, וכשאנשים רבים נשרף היכל האהבה, משל לאחד שעוסק במריבה וצועק על חברו, ובאים ואומרים לו, מה אתה מחזיק עכשיו במחלוקת? נפלה דלקה בביתך, לך מהר להציל את רכושך ואותך מן הדלקה. כך הדבר הזה, על ידי מריבה במקום אחד, הוא גורם שריפה בהיכל האהבה במקום אחר. ועל זה נאמר, כל שעון רעש באלף, מעיר, מאומה, הפגנה בעיר, כל מהיכל, כל השם. בנות, אני לא צריכה להסביר את זה, כל שנה אני מסבירה שכשאת רבה, שמה בגדול משהו במשפחה מתפרק, איך זה קורה עכשיו בסכסוך על הרפורמה הזאת? אתם יודעות כמה משפחות מתפרקות? בואו תראו את הפירוש המשגע של רבי אליהו פוסק, שהיה פרשן מדהים, על הסיפור של קמצא ובר קמצא. עיקר החורבן של ירושלים היה בגלל מחלוקת שבין קמצא האב לבר קמצא, בן קמצא הבן. בין הדור הישן לבין הדור החדש, ולא יכלו להיות יחד במסיבה אחת, ולא יכלו לשבת האב והבן ביחד ולברך ביחד בשבת. ועל ידי מחלוקת בין אב ובן נשרף המקדש. רבי אליהו פוסק בספר שלו אלון בחוט לתשעה באב. בנות, מחר בערב את עושה כמעשה אהרון הכהן, עומדת, מדליקה לו נר ואומרת, הרני מוכלת וסולחת לכל מי שיכעיס והקנית אותי. אני חייבת להחזיר אמא ובת הביתה. אני לא יכולה להשאיר את אב לבד. אני לא יכולה שהיכל האהבה יבער. אני צריכה להחזיר את שתי ההי האלה אל המילה אהבה. בואו ונרבה באהבה, בואו ונרבה באהבת אחים, ואנחנו נלמד סיפור אחד מדהים מתוך המדרש של איכה. אולי אני אספר קודם משהו אחר על תשעת הימים, כי אני לא רוצה לייבש אתכן יותר מדי. תשעת הימים, ממחר בערב אנחנו לא אוכלים בשר עד לתשעה באב, לא שומעים מוזיקה, לא קונים בגדים חדשים, אשכנזים כבר לא מתרחצים במים חמים ממחר בערב, ספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, והדבר הכי קשה בעולם, אסור לחבס. אשכנזים החל ממחר בערב בכל תשעת הימים, ספרדים מיום ראשון והשנה שבוע שחל בו תשעה באב, ובלי סוף ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. והגמרא כותבת, צער מניעת כביסת הבגדים גדול מצער רחיצת הגוף. מתי הגמרא נדרשת לזה? כתוב שצריך לתת ללוויים חלק של מגורים, והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. שואלת הגמרא, הרי כתוב שנותנים להם מגרשים לבהמתם ורכושם, למה צריך להוסיף לכל חייתם? ומה כותבים שם התוספות? חיים זה כביסה. בנות, כביסה זה החיים. וכך כותבים התוספות, זה משהו מיסטי וזה מזעזע לא לחבס. כותבים התוספות, צער מניעת כביסת הבגדים, גדול מצער רחיצת הגוף, וכמו שאמר שמואל, הלכלוך בראש מפריע לאדם, אבל לכלוך הבגדים, אני מתרגמת מארמית, מביא לידי שיגעון. מה זאת אומרת? את הולכת בבית ליד ערימה הולכת וגדלה ונערמת. זה בכלל לא העניין של לא ללבוש בגדים מכובסים, כי יש לנו מספיק בגדים ברוך השם. אבל זה שאת עוברת ליד הערימה, המתגבהת, 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 לא בא לך, נכון? אנחנו לא רוצים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אנחנו כל הזמן רוצות לחבס, להעלים את כל הסימנים הלא טובים בחיים שלנו, ופתאום הערימה המדכאת הזאת, הם מנסים לדחוס ולהסתיר ולחסות, ופתאום יוצא איזה שרבול, יוצאת איזה גרב. זה עינוי נורא, ומספרת הגמרא במסכת תענית, היו הייתה בת כהנים, קראו לה מרים הביתוסית, והיא הייתה נורא נורא יפה, והרומאים חטפו אותה כדי למכור אותה לכל מיני מטרות, וחייבים לפדות אותה, היא בת כהן, היהודים לוקחים את שארית רכושה מכבר על האונייה של הרומאים, הם שולחים כל מיני כלי זהב וכלי כסף, קחו, אנחנו רוצים לעשות פדיון שבועים, והרומאים אומרים, אוקיי, בתנאי שהיא תהיה עירומה. הם מורידים מעליה את הבגדים שלה, זורקים אותה לים, ואז היא שוחה אל החוף, מסתתרת מאחורי סלע, הם מבינים שם בחוף שמשהו לא בסדר, איש אחד מוריד את החולצה שלו ושולח לה, היא מחבסת אותה, והחולצה בורחת לה. והיא שוב מתחבאת, וגבר אחר שולח לה, כך כותב המדרש, את החולצה שלו, היא שטה שם במים, היא מחבסת אותה, ושוב היא בורחת, הים לוקח. ואז הם מנסים לשלוח לה עוד חולצה, והיא אומרת, הניחו לגבי ויגבה את חובו. אני מבינה שאני מנסה לרמות את הימים האלה, את תשעת הימים, להסתמך בכוח, להשמיע מוזיקה, לעשות לי טוב, לקנות בגדים ולהגיד אני אשים אותם אחר כך. זה לא הזמן עכשיו. עכשיו בושה. עכשיו לא לבושה. בגבי לגבות את חובו. תנו לימים המגעילים האלה לעבור, לכביסה להיערם, כדי להזכיר לי שפעם, כשהיה בית מקדש, הייתה כביסה. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני בין הארבעים, מעולם לא לן אדם בירושלים ועבירה בידו, הקורבן שהקריבו בבוקר כיבס את כל אבונות הלילה, הקורבן שהקריבו בערב כיבס את כל אבונות היום, ופתאום הכביסה המלוכלכת את עוברת ליד חסרונות חייך, ואומרת, אבא תחבק אותי, אני לא יכולה לבד, אני עכשיו מתמעטת, והכביסה הולכת ונערמת, וזה הילד הזה, וזה הזוגיות הזאת, זאת הפרנסה הזאת, וזאת המדינה הזאת. תראה אבא, תיכנס הביתה, תעזור לי. אהרון לך ותבקש עבורנו שלום ושמחה, בגבי לגבות את חובו. אל תעשי מה שאסור לעשות, וזה נורא נורא קשה, אני גם מנסה כל הזמן לרמות, אי אפשר, אי אפשר. למה? אני תמיד מסבירה את זה בתמונה הבאה. השכנה באבל. אז את לא שמה מוזיקה בקול, כי השכנה באבל. את לא חוזרת עם מיליון שקיות מזרה, כי זה לא יפה, כי השכנה באבל. את לא רוקדת ושרה, כי השכנה באבל. את לא עושה מסיבות בבית, כי השכינה באבל. השכינה, צער השכינה, צער השכנה. אבל כשאת מגיעה הביתה ופותחת את הדלת, את מבינה שזה לא השכינה. זאת את. זה לא משהו שקורה בקפלן, זה משהו שקורה אצלך בבית. כל מה שקורה בעם הזה הוא דגימות למה שקורה לנו. וירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, משל לכהן שראה אישה סוטה. אישה סוטה זה אישה שבעלה חושד בה שהיא הייתה עם גבר אחר, צריך להביא אותה לכהן, היא מגיעה סתורת שיער, הוא בא להשקוט אותה מהמים המערערים. פתאום אומר לה, אמא, זאת את, איך אני הבן שלך יכול לתת לך מים המערערים, ואיך עשית כזה דבר? את יכולה להגיד, יש להם סטייה. את יכולה להגיד, הם לא משלנו. את יכולה לומר הכל, אבל את לא יכולה להגיד, הם לא אחים שלי. כי הם אחת לכולנו. ואלה הימים האלה. וסכסוך שמנקר כאן. נכנס הביתה, אתם רבים בכלל על משהו אחר, אבל זה כי כולנו בני אם אחת אנחנו, כולנו בנות איש אחד אנחנו, ואין מצב שנחמוק מהדבר הזה. ועכשיו היא מגיעה, השבת הכי חשובה בשנה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה אומר שתפילות ליד נרות השבת של שבת חזון, מעלות את כל התפילות של כל השנה שלא התקבלו לך. למה? כי לתפילות מול הנרות של שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב, קוראים תפילה לעני. את לא מתפללת בגאווה, את לא מתפללת במלאות, את מתה מפחד מהצום עצמו. אצלי אני כל כך בושה ונחלמת לומר, הירושלים והחורבן, בסדר, אבל לא לאכול ולא לשתות, אמא, ואיזה חום, ואיך אני אעמוד בזה? אני ממש ממש חרדה, קל לי צום, קל לי עמה, שום דבר לא עוזר, באמת שלא. ובשבת חזון, את עומדת מול נרות השבת חזון, האלה. אני נותנת לכם שלושה שיעורי בית לשבת חזון בנירות, בסעודה שלישית ובמוצאי שבת. הדלקת נרות, אני אקרא לכם מדרש מקסים, מקסים בחזל. כן, זה יום שישי הקרוב, זאת השבת שלפני. בנות לוד, כך כתוב במדרש במגילת איכה, בנות לוד היו לשות אי שטן ועולות ומתפללות בירושלים ויורדות חזרה והבצק לא החמיץ. בנות ציפורי בגליל היו מנקות את הבית ואוספות את התאנים, רצות לירושלים בערב שבת וחוזרות. די, איזה שטויות. בנות לוד, לשות חלה, קופצת שנייה לכותל, הולכות לכותל, עוד לא היה רכבת, עוד לא היה כלום, וחוזרות בחזרה ללוד. ציפורי, מה זה השטויות האלה? אומרים חזל לנשים, הייתה יכולת בערב שבת לעשות ותחזנה, להיות אשת חזון בערב שבת חזון, לראות כאילו את הבית שהיית הכי רוצה שיהיה לך. ביום שישי הקרוב את לשה חלה ומדמיינת שאת עושה את זה לחופה שלך, לחופה של הילדה שלך. את מבשלת ואומרת, אני עושה רק חזרות לשמחה הענקית שאני הולכת לבשל לעצמי בעזרת השם השנה הזאת. את מכינה את עצמך לגאולה, בנות, משהו שלא נחלם, זה משהו שכבר לא יכול להתרחש. את חייבת לדמיין את זה בעיניים, לראות ירושלים, את ירושלים שלך, את הבית שלך. אני רוצה ללמד את המילים האחרונות של רש"י, שהוא אומר אותן הערב לפני מלא שנים. זה הפירוש שלו לגמרא במסכת מכות, בדף י"ט, כשהגמרא אומרת, חייבים לפי ההלכה לקחת מעשר, מעשר שני, ומותר לאכול אותו רק בירושלים. אבל מה יעשה אדם שירושלים עוד רחוקה ממנו, כי ירחק ממך המקום? והגמרא כותבת שם, ורש"י מפרש, הוא עומד מרחוק, ממקום שאפשר לראות את החומות של ירושלים. וברגע שהוא עושה ותחזנה, הוא כבר יכול לאכול את המעשר השני, הוא כאילו כבר בירושלים הבנויה. ותסתכלו שם בגמרא שווה, רש"י זה תמיד הבפנים של הגמרא, קרוב לאמצע של הספר, כתוב שם, לאכול בקדושה ובטהרה, כי ירחק ממך המקום, ואז תלמיד של רש"י מוסיף, וכאן החזיר רש"י את נשמתו בקדושה וטהרה, ומכאן ואילך הפירוש הוא של התלמיד שלו. הפירוש במסכת מכות שמדבר על מקום רחוק שאת חייבת לחזות אותו בעיני רוחך, וככה הוא התגשם. הדלקת הנרות, את כמו אנשים של לוד ושל ציפורי ושל ניו יורק, שרואות את הבניין שהן הכי רוצות לראות. הילדה הזאת נשואה, אני צוחקת עם האיש שלי, הילד הזה בריא ושלם, עם ישראל פורץ בריקודי הורה בקפלן במוצאי תשעה באב. תציירי את הציורים הכי הכי הזויים, הכי הכי חזויים. שבת חזון, סעודה שלישית. הרבי מלובביץ' היה אומר שבסעודה שלישית יכול כל אחד לראות במו עיניו את בית המקדש השלישי ממש. לשיר את שיר הידידות הזה, ידיד נפש אב הרחמן, ובסוף מהר אהוב כי בא מועד. די אבא, אין לילדה שלך יותר כוח בכלל, אתה חייב למהר ולשלוח לנו כבר את הגאולה. והדבר השלישי, מוצאי שבת בהבדלה, כשאת עושה חורבן בית המקדש היה במוצאי שבת, השנה הוא לא יוצא במוצאי שבת, אבל במוצאי שבת יש תחושת אבדה. וי עבדה נפש, שבת וינפש, וי עבדה נפש. והפורעים הרומאים ידעו שזה רגע שאת מרגישה בו כל כך עבודה, כל כך מפוחדת. במוצאי שבת את צריכה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שתמצא את העבדה שלך, אני רוצה שתלך ותסתובב בשווקים וברחובות ותמצא את הילדה הזו שאהבה נפשך. אנחנו כבר כל כך הרבה שנים בנות ואימהות מסתובבות לבד בעולם בכזה אומץ, בכאלה מאמצים על האהבה. רק תגיד לי דבר אחד בתשעה באב הזה, אני רוצה לשמוע ממך אבא את המילים, את ראויה להאהב, אין ראויה ממך בעולם להאהב. בקשו על היחסים עם אבא, בקשו שלום. אותי תמיד מה שגומר, אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אני תמיד אומרת שבליל תשעה באב אסור לומר שלום. אצלי זאת המצווה הכי חשובה בחיים שלי, לראות אדם ולהגיד לו שלום. איך אומרים את זה בגמרא? לתת לו שלום. את נותנת לו שלום בנפשו. אסור להגיד שלום בליל תשעה באב, זה הכי קשה בעולם. אהרון הכהן אוהב שלום, רודף שלום. מחר את עושה מאמץ למען השלום. שאלתי מלא פעמים, הרי מה הוא עשה אהרון הכהן? הוא שיקר. הוא הלך לבעל ואמר לו, אשתך מתה עליך, סתם הייתה התפרצות, היא אמרה לי איך היא אוהבת אותך. ואז הוא הולך לאישה ואומר לה, הוא מת עלייך, ברח לו, הוא נורא אוהב אותך. והם היו משלימים, והם היו כל כך אוהבים שהייתה אומרת לו, אהרה, והמילה הריון היא על שם אהרון. אהרון הכהן היה נותן להם כזה רצון להתאחד, אבל ימים הזה שקר, זה לא מחזיק מים, זה לא נכון. אז איך הם התאהבו מחדש? כשמישהו נורא 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 גדול מגיע אלייך ופתאום רוצה לשמוע את סיפורי דברים של נשים שלך, את מרגישה חשובה. ואישה וגבר רבים רק מפני שהם מרגישים לא מספיק חשובים האחד בעיני האחר. אבל כשאבא מתעניין בי, כשאבא שואל אותי סיפורי דברים של נשים, אנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא איך ישבה בדד. בדד זה המילה הכי איומה. בדד זה כשהתינוק יושב בדד של אמא שלו ואין לה מה להניק אותו. דבק חק יונק אל אמו בצמה. אין לי מאמי, אני לא יודעת מה לייעץ לך, אני כל כך רוצה לתת לך, כשהיית קטנה ידעתי לתת לך מה שאת צריכה, לא יודעת מה להגיד לך. אין לי מה לתת. הפירוש השני של המילה בדד, זה אין לי למי לתת, הייתה כאלמנה, היא לא באמת אלמנה, אבל היא אלמונית בעולם, כל כך הרבה אהבה לתת ואין לה למי. הבדד השלישי הוא הכי גרוע בעולם. אין לי מישהו לספר לו שאין לי יותר מה לתת ואין לי בכלל למי לתת. זה מתרפא בימים האלה. השם רוצה לשמוע סיפורי דברים של נשים. את עומדת מחר, מדליקה נר לאהרון הכהן ומספרת לו איך כואב לך וכמה קשה לך. ואת זה מקבלים בתשעה באב. אולי אין לך מה לתת, אולי אין לך למי, אבל יש לך בפני מי לבכות ולספר את זה. אנחנו נלמד על זה המון בשבוע הבא. למה אני צוחקת? כי השבוע הבן שלי, המאמי שלי, שילדתי בגיל 200, מוישי, העגל רך שלי, הוא כזה טוב. למה הוא טוב? כי נותנים לו הכל, מה שאתה רוצה, אם את מרשה לי, הכל אני מרשה לך. כזה טוב, קבל הכל, יש לו מלא אימות, מלא דודות, מלא אחיינים, מלא הכל. והשבוע אני מקבלת מכתב מהמפקח של התלמוד תורה שהוא הרביץ לילד. הוא צריך לכתוב עונש על בן אדם לחברו, שזה תמיד העונשים שלי, כי אני צריכה הרי לכתוב את העונשים. עכשיו, כל כך התביישתי, כי לא זו בלבד שהוא מרביץ. הילד שלי מרביץ, איך יכול להיות? הוא אף פעם לא מרביץ בחיים. הוא אומר, אני לא יודע אם היצר הרע ישתלט עליי. ואני גם מתביישת כי אני הרבנית ימימה. עכשיו, בסוגריים, הכיף הכי גדול של נשים זה להעיר לי. את יודעת שהילד שלך, נורא כיף, נורא כיף. כמו להעיר לביבי על הבן שלו להבדיל. זה כל מיני ככה, זה איך אני תמיד האימהות באספות הורים, כאילו הן לא מכירות אותי. יש מצב שאת לא הרבה בבית כי המחברת שלה עם הסנדוויץ' בפנים, עם הירוק שלה. כן, אני לא בבית לפעמים. זה סוג של כיף. אז אמרתי, די, אני חייבת את הטלפון של האמא של הילד הזה, פדיחות חשומה, איך הילד שלי מרבית. ואני מתקשרת אליה, ומוישי לידי כולו חרדות. ואני אומרת לה, לא, והיא אומרת, כן. ואני אומרת, זאת ימים המזרחי, הבן שלי. מה? איזה נס שהוא הרביץ לו שאני זוכה לשמוע את הקול של הרבנית בטלפון. ככה היא אמרה. וחשבתי לעצמי שזאת בדיוק. הרגשתי נורא גאווה, לא הכל בסדר לבריאות. כיסח לו את הצורה והיא אומרת לה, תשתוק הרבנית בטלפון. מה את אומרת? וחשבתי לעצמי שזאת ההגדרה המדויקת של תשעה באב. אבא מפליק, נכון, אנחנו עשינו דברים נוראים, אבל פתאום זה טלפון ממנו, וטלפון שלנו אליו, ואת יכולה לספר לו הכל, והוא מספר לך את חסרונו, ומה צריך יותר מזה? אין לי מה לתת לה, אין לי למי לתת לה, אבל יש לי למי לספר שאין לי מה לתת, ואין לי למי לתת, ומה אישה רוצה יותר? מתקשורת. אז אני רוצה לאחל לכולנו תקשורת ושלום ואהבה. בשבוע הבא תעקבו מפני ש יום כן, הדמוקרטיה, ואז אם אין שיעור בשני בערב בעשירה, יעלה המוקלט מירושלים בשערי חסד ביום שלישי, והפאנל של הלילה לא לומדים תורה ברחובות יעלה בלייב ביום רביעי בעזרת השם. אוהבת אתכן המון המון המון. אתם, אתם.
אני אוהבת אותך.
אני אוהבת אותך.
ראויה להאהב. ויש לך רק טוב. ותמיד תראה שמחה ואהבה.
שבח.
כן, גם אני. את חושבת.